אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
מה שחשוב זה השירים שנשארים להרבה זמן.
צביקה פיק יזכר לנצח כמאסטרו של התרבות הישראלית, אבל לא תמיד הוא זכה לכבוד שהוא היה ראוי לו. אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
שלום רב, השעה 2, כאן ריקי קרמי עם חדשות ויינט. הזמר והמלחין צביקה פיק, מעמודי התווך של הפופ הישראלי, הלך לעולמו בגיל 72. כתבנו רן בוקר.
פיק שפרץ במחזמר שיער.
על מותו של ענק המוזיקה צביקה פיק דיווחו לא רק בפתיחת מהדורות החדשות ובכותרות העיתונים בארץ. הגרדיאן הבריטי, למונד הצרפתי וסוכנויות הידיעות הבינלאומיות דיווחו על לכתו של מי שעשה היסטוריה במוזיקה הישראלית. בעולם הוא מזוהה עם הזכייה ההיא באירוויזיון 1998 עם דיבה של דנה אינטרנשיונל. אצלנו הוא כתב את היסטוריית הפופ והרוק הישראלי והיה סמל תרבות נועז וצבעוני. הוא נסק בן לילה, ניהל קריירה ענפה במשך עשרות שנים, אבל שנותיו האחרונות היו כואבות ומאתגרות, כשנאלץ להילחם על הדבר שאהב יותר מכל, ליצור מוזיקה ולהופיע לבמות. כל זה הסתיים בראשון האחרון. אז שכני כתב התרבות של ידיעות אחרונות, אני אתחיל ברשותך מהסוף. השתתפת בשני בבוקר, בהלוויה שהייתה צנועה מאוד ביחס לחיים שלו.
מאוד. זה היה ממש ההפוך של ההפוך של ההפוך מכל חייו של צביקה, שהיו בחוץ מלאי תקשורת ומדיה ונוצצים וקהל. והנה המשפחה בחרה לקיים טקס מצומצם, מנוכחות חברים, קרובים בלבד, בני משפחה. זו הבחירה שלהם, באמת, כמו שאת אומרת, שרון, לגמרי הפוך ממה שצביקה היה. ככה הם ראו את זה, ומכבד אותם.
אמא שלי הייתה אומרת שמה שלא עושה השכל, עושה הזמן.
אתה היום חי חיים בורגניים. האמנת שיהיו לך 5 ילדים?
חשבתי שיהיו לי 3 כשהיה לי 3. ואז התחילה זוגיות החדשה. ואנחנו 12 שנים ביחד, ויש לנו 2 תינוקות. אני אבא...
לראיין את צביקה זו הייתה חוויה, הרבה ציניות והומור, והוא לא חשש מאף שאלה. אני זוכרת שאחד הרעיונות שמאוד אהבתי היה כשהוא ממרומי גילו, החליט לעבוד עם כוכבת רשת צעירה וחדשה, נועה קירל, בקושי בת 16.
את המוזיקה שלך יצרת לפני 30-40 שנה. ונועה, אני נניח המוצר של העידן החדש הזה בסגנון, אני אפילו אחמיא לך.
אבל היא עושה את זה מצוין, זה מה שחשוב.
לידי גגה, וזה שכל השואו מסביב, זה לא רק הכל. זה כל השואו מסביב, גם חובי כזה.
גם אנחנו עושים שואו.
לך הייתה הזדמנות לראיין אותו לאחר האירוע המוחי, בשנים שבהן הוא מיעט להתראיין.
כן, זכיתי לראיין אותו ראיון גדול מאוד ב-2020 למוסף 7 ימים, שבו בעצם עברנו על כל תחנות הדרך מההתחלה. הוא הגיע עם הקשיים, עם ההליכה איתי, ומאוד אהבתי את זה שהכל בחוץ, שזה אני, זה מצבי, ככה אני נראה היום, ככה אני מתנהל היום, ואני גאה בזה. זה היה משהו שמאוד הערכתי את הצפיקה בשנים האחרונה.
זה באמת היה ככה? הוא התמודד, הוא הסתכל לבעיה הרפואית בעיניים, כי 4 שנים האחרונות לאחר האירוע המוחי היו מאוד מאוד קשות ומאתגרות עבורו, כי הוא בעצם ניטל ממנו הדבר שהיה הכי חשוב לו ליצור, להופיע על במה.
נכון, והוא היה נורא מתוסכל, כי בעיקר ניתן ממנו, באירוע מוחי עד שלומדים לדבר, כל אחד כמובן עם האינדיבידואל שלו, הוא לא הבין, הוא גם אמר לי את זה רז, אני לא יכול עם הדבר הזה שאני חושב, רגיל, והפה שלי לא נענה, זאת אומרת, הדיבור שלי לא נענה בקצב שאני רגיל. והשירה דווקא הוא שחרר אותה מאוד מאוד בקלות, והדיבור היה לו קשה, ובדיוק כאן שרון הזו נקודה, צביקה, את הכרת אותו הרי, הוא היה איש מצחיק ברמות אחרות, בלי להתכוון בכלל. כל החן שלו היה בדיבור המתנגן הזה, הקצת הפולני, המתפנק, רזי, מה קורה, אפילו בדבר הזה. אני הייתי צריך לראיין את שופטי כוכב נולד, זה היה בשנת 2006-2005, דעתי, לפני איזה 17 שנה, וצביקה הגיע למערכת, ודעת המערכת, לפעמים אין חניה. אני שואל אותי, רז, תגיד, החניה סודרה? אמרתי לו, צביקה, עובדים על זה, אל תדאג, תבוא, נטפל בזה. אז הוא אמר לי, רזי, אם אלטון ג'ון היה מגיע לבי-בי-סי, לא היו מסדרים לו חניית VIP. אז זה צביקה, הוא בעיניו היה...
זה מחבר ביחד גם את ההומור, אבל גם את התפיסה שלו, את עצמו, הוא אף פעם לא הפחית בערך שלו.
נכון, כן, הוא בעיניו היה אלטון ג'ון הישראלי. אגב, במידה רבה של צדק, צריך להגיד.
לא אני הוא האיש, לא אני...
צביקה הרגיש שנשכח במובן מסוים, כי אתה יודע, כולנו קיבלנו ממנו כמעט בכל שישי, הוא שלח הודעות וואטסאפ לכולם עם חלק מהאלבומים שלו, עם כל מיני הוקרות למיניהם. הייתה לי הרגשה כל הזמן שהוא נלחם בשכחה. זאת אומרת שלא ישכחו אותו.
הוא מאוד אוהב להגיד, זה אני עשיתי, זה הגיע לכאן, ואת זה צריך לכבד. כמו שאת אומרת, שגם כשהוא לא על הבמות, וגם כשאין שירים חדשים, הוא כן בין אנשי התקשורת, הוא יהיה שם, הוא יזכיר, הנה עוד אלבום שעשיתי, הנה עוד שיר שעשיתי, ואני דווקא, את יודעת, מאוד אהבתי את זה. היה בזה משהו נורא תמים, נורא רוצה להגיד, רגע, גם אני פה. ובדרך כלל אומנים שמגיעים לעשור הזה של חייהם, הם תופסים את הפינה שלהם, קצת מתנתקים מהתקשורת, הם לא רואים טעם אולי להמשיך לשגר כל מיני דברים, וצביקה היה חלק מהעניין, זה קלישה, אבל עד ימיו האחרונים, הוא המשיך לשתף אותנו, את ראית, את קיבלת הודעות.
במובן מסוים טבע את המקום שלו בתרבות, ואנחנו רואים את הפרידה המרגשת בכלי התקשורת, באמת, היא חובקת את כל כלי התקשורת, מאוד מאוד מפרגנת, אני לא בטוחה שזה היה ככה בחייו.
בכלל לא, זה היה אפילו הפוך, קודם כל בהתחלה להגו לו, בהתחלת דרכו, אף אחד לא הבין, מה היצור המוזר הזה, 1.91 מטר, שיער ארוך, נצנצים בבגדים, כל ספק נשי, ספק כזה גבוה, עדין, לא מהמקומות שלנו. וזה מסגרת פרויקט שעשינו בשבעה לילות, למי אנחנו, התקשורת, עשינו חייבים תיקון. אז אני כתבתי על צביקה פיק, שצביקה צריך לקבל תיקון מהתקשורת הישראלית, והלכתי שרון לארכיון, ואני הולך לשנות ה-70 לידיעות אחרונות, אני רואה את העיתונאי אברהם בחר, והוא... ומבקר את ההופעה של צביקה פיק, והוא נדהם ומשתומם, ולא מבין איך לטורף אנשים הזה, ולבני נוער יש בתופעה הקלוקלת הזאת, איך אנחנו, יש לנו חלק, ועצם בחר הפועלה על גל סרקזם מאוד מאוד גדול, שהיה כלפי צביקה מתחילת הדרך, במשך 20 שנה, בעצם במשך 20 שנה, לא משנה כמה פעמים הוא היה זמר השנה, ומלחין השנה, ושיר השנה, ולא משנה איזה יצירות מורכבות בו נאסף תשרי הוא עשה, התקשורת בזה לו.
מוזיקה ללבי חודרת ומדליקה את כל הנשמות וגם מדביקה.
אז איך הפך צביקה פיק לאייקון התרבותי שאנחנו מכירים? יואב גינאי, איש גלץ, פזמונאי וחוקר תרבות. אפשר לסכם את חייו של צביקה פיק בכותרת אחת במשפט אחד?
זה מאוד מאוד קשה במשפט אחד, אבל אני חושב שאולי בשתי מילים, מלך הפופ הישראלי.
פיק פרץ לתודעת הקהל הישראלי כאשר נבחר לתפקיד קלוד, התפקיד הראשי במחזמר שיער.
אנא אזרום, הנה הנחל, שמה אנוס.
בו כבר הוא זמר שנראה מעט אחרת משאר הזמרים באותה תקופה. השחיף, עטור השיער הארוך והתלבושות הססגוניות הדהים את הקהל והתקשורת הישראלית.
לראשונה אני פוגש אותו בתור ילד, כשאני רואה אותו מתנוסס על השער של העיתון, כשהוא בעצם פורץ והוא מלוהק לתפקיד קלוד במסגרת המחזמר שיער. יש שם דבר שהוא לא כל כך מוכר בקרב הכוכבים הצעירים, שהם רובם ישם בלורית ותואר, יוצא להקות צבאיות, הוא עם שיער ארוך, עם איפור, כלומר, זה דבר שלא מכירים אותו בישראל שנות ה-70.
בישראל השמרנית של תחילת שנות ה-70 שלטו על להקות הצבאיות עם ההווי הארץ ישראלי ושירי מלחמה.
בשדה האש והמוקשים של גבעת התחמושת.
פיק היה הראשון לזהות את מהפכת להקות הקצב שצמחה מעבר לים. הוא הביא לארץ ארומה של חול. הוא הפך למעין דיוויד בואי מקומי, מראה חריג בנוף התרבות הישראלית.
משהו חריג לגמרי, אגב, גם מהבחינה המוזיקלית.
אני
הוא בין הראשונים שמחשמלים את המוזיקה שלהם, מכניסים סינתסייזר, אלה דברים שלא רגילים להם בארץ, ויותר מזה, גם כשרוצים ככה הממסד לחבק את הצעירים המהפכניים, הם מעדיפים את אריק איינשטיין עם חבורת לול, את להקת כוורת. צביקה פיק זה מין סוג של עטיפת צלופן עם קיץ' ונצנצים, ופחות מתייחסים למלודיות שלו. ליד כמו תמונה שצירה בהזמנה
מסובבת את כולם. אפשר לומר שבלעדיו לא הייתה כאן תרבות פופ. הוא הניח את היסודות לנועה קירל, מרגי, נונו וכל כוכבי הפופ שאנחנו מכירים היום.
גם לעומר אדם, אולי אפילו גם לסטטיק ובלל. יש שם אלמנטים שהם באמת היו חלוצים מהבחינה הזאת. מה שהיום מתקבל באמת בצורה די טבעית ודי ברורה, אז היה מאוד מאוד קשה. ובאמת היו לו תקופות קשות מאוד.
אחד מרגעי השיא הגדולים בקריירה של פיק היה הניצחון באירוויזיון 1998 עם דנה אינטרנשיונל ודיבה. את השיר הלחין פיק למילים של גינאי, מה שהזניק את הקריירה המדשדשת שלו בישראל באותה תקופה, והפך אותו גם לשם מוכר בזירה הבינלאומית.
הקריירה שלו לא הייתה בשיאה, אז הקריירה שלו הייתה די מדשדשת. הייתה תחושה שהוא קצת יצא מהתמונה. דיבה נתן לו בוסט עצום. כלומר, הוא פתאום חזר אל הבמות, הוא פתאום התחיל להופיע בטלוויזיה, גם בתפקידי משחק, יותר מאוחר בכוכב נולד. כשהסים מבחינתו היה כמובן מרילו. תמיד אותו חלום, חלום בשם מרילו.
היה לא פעם פער בין המוזיקה הנוגעת של אני אוהב אותך לאה לעומת הפופ הפלסטי של מרי לו, אבל הכל היה הוא, אותו צביקה פיק. הוא מצא למוזיקה שלו מילים מהרפרטואר המגוון של כותבים כמו אלכסנדר פן, נתן יונתן, אהוד מנור, יונתן גפן, ועד שיתוף פעולה פורה עם מי שהייתה אשתו ולאחר מכן גרושתו מירית שם אור. ביחד הם הניבו את הלעיתים הגדולים שלו. זה היה בסוף הקיץ, האוויר היה חמים, לפעמים חלומות מתגשמים, לפעמים לא האמנתי שכך אפשר לאהוב, ופתאום נתגשתי. צביקה כידוע לא סבל מחוסר ביטחון עצמי. הוא דאג שיקראו לו המאסטרו, אפילו הייתה עליו סדרה דוקו ריאליטי בשם הזה. הוא גם הנציח את פועלו המוזיקלי כבר בחייו כשעבד על המחזמר מרי לו, שמבוסס על שיריו.
הוא נצח במוזיאון השעווה הישראלי. זה היה אחת הדמויות הכי מדוברות, מעריצות באו ונשקו את הבובה וכאלה. כלומר, זה היה חלק מאותו פולחן שהוא טיפח אותו מאוד, כי הוא הבין שזה חלק מהסיפור שלו. ישראל של אז לא, בכלל לא הבינה מה זאת תרבות פופ, מה זה מרצ'נדייז, כל הדברים האלה, הוא מביא אותם, ללא ספק.
יואב גינאי, תודה רבה על השיחה.
תודה רבה, שרון.
החברים מתחילת הדרך נפרדים, ומתי זכה המאסטרו להכרה המוזיקלית שהוא היה ראוי לה? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
מי עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל חושפת. סקרנים? מצוין. ויינט פלוס החדש, עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים. החודש הראשון ב5.90 שקלים בלבד. ויינט פלוס. האמת? מעניין. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
אמרו לי שצביקה פיק פופולרי ושהוא יכתוב לי שיר, וזה הגיעו לי אותו דרך המשרד המארגנות שלי. היינו נשואים שנינו, ויוני ומירית, ארבעתנו התאהבנו אחד בשנייה, ולא רק שהיו ימים יפים מבחינת האולפנים והשירה והלהיטים שהוא כתב, אלא גם הפכנו להיות כמו משפחה.
רותי נבון הכירה את צביקה פיק בתחילת שנות ה-70 והתאהבה ממבט ראשון. היא הייתה כוכבת הפופ הגדולה של ה-70s, גם בזכות שירים שכתב לפיק.
הוא לא ירד לאנשים בגרון, אז הוא היה מחכה אותם ומצחיק אותנו. הוא ידע בדיוק למי הוא לא יורד בגרון ולמי בסדר. זה הייתה תקופה שהוא היה, הוא היה פופולרי מאוד, מבחינת ההופעות, אין מה לדבר, הוא היה פשוט... בחורות היו רצות אחריו, הייתה היסטריה כללי, אי אפשר היה להופיע אחריו, אלא רק לפניו. זה היה, קודם כל היינו הרבה שעות באופן, אבל זה היה אושר גדול, והעבודת היצירה איתו היה כזה כיף. ובאופן גם מירית הייתה, וגם אפי היה, ואפילו מסיבה. הוא כמובן היה המנהל המוזיקלי, והוא עשה עיבוד לא רגיל לכל המוזיקה שהוא כתב לי, והוא גם ניהל הכל, והיה לנו גם קול דומה, ויברציה דומה, ולכן הוא גם כתב לנו את הרקדן האוטומטי.
הנה הוא שומע את המנגינה, מתחבר כמו אוטומט לזרם.
היו לו קולות מאוד דומים. ומה אני יכולה להגיד לך? היה טיסו ושימחו באולפן.
רותי, איך היה לעבוד עם צביקה פיק המוזיקאי?
אנחנו הבאנו מוזיקה אחרת, ולכן הייתה שם איזו פצצה אטומית בארץ. אנשים היו מורגלים למלחינים מקסימים, אבל שהביאו מוזיקה מאירופה, הונגריה, בולגריה, רומניה, מוזיקה, אתה יודע, גליציאנרית כזאת. עשינו מוזיקה נהדרת, אבל צביקה בא והביא מוזיקה מאנגליה. אני הבאתי מוזיקה שחורה, אז זה היה חידוש גדול מאוד, ואחר כך התחילו לחכות אותו. מהרגע שהוא התחיל לשיר, היו המון זמרים שהתחילו להנפס עם האף, התחילו לשיר כמוהו, אצלו זה היה הכל טבעי. ואף אחד מהזמרים האלה לא שמענו מהם יותר. אז הוא היה כן עושה לחיקוי, אבל היה קשה. לי היה מזל עם הרדיו, שהכנישו את כל המוזיקה, את כל האלבום שלי לרדיו.
בין המשפחה, בין הידידים, בין האנשים שאנו רק איתם רוצים להיות תמיד, בין הזיכרונות שנאספים.
הוא עבר דברים קשים, הוא היה צריך לשיר את כל השירים שהוא כתב לאנשים, אבל בסוף הוא פיצץ את התקרה.
רותי נבון, תודה רבה על השיחה.
תודה רבה לך.
רז, בחזרה אליך. הקהל אהב מאוד את צביקה פיק, אבל הביקורות פחות. הוא זכה לביקורות מתנשאות ואפילו מלגלגות בתחילת דרכו. רק בהמשך הדרך למדו להעריך את פועלו.
אני הייתי שם את האצבע על תחילת ה-90s. צביקה כבר לא מוציא אלבומים טובים, כלומר מסחריים, מצליחים, ומחפש קאמבק. וזה כבר הייתה בדיחה, בסוף ה-90s הייתה בדיחה של צביקה עושה קאמבק. כל איזה סיבה למסיבה, או הנה עוד פעם צביקה עושה קאמבק. יום אחד, בשנות ה-90, התחברו אליו להקת נושאי המקבעת, לקחו את צביקה ועשו איתו את הקאמבק שהוא באמת ייחל לו. כלומר, היה סיבוב הופעות בכל הארץ, ושם הוא קיבל את התקן האיכות הראשון מהברנג'ה ומהעיתונות, כי נושאי המקבעת היו חביבי המבקרים, הייתה להקה מאוד מאוד מפורגנת בברנג'ה, והחיבור הזה של צביקה פיק הוכיח לעולם, לדור הזה של ה-90s, כמה שירים מעולים יש לצביקה. כאן הוא נסק בעשור של שנות ה-90, עד כמובן נשיא, בדיבה. אבל אני חושב שנושא המקבעת, הם היו הראשונים שפרקו איתו את החומה הגדולה הזאת של הברנצ'ה, שלא העירה לו פנים.
רז שכניק, תודה רבה על השיחה.
תודה רבה, שרון, תענוג תמיד.
לו צביקה היה רואה את כותרות העיתונים השבוע, הוא בטח היה מרוצה מאוד. ההוקרה הרבה והחיבוק הענק שלו הוא זוכה במותו, לא תמיד היו נחלתו בחיים. אם היו שואלים את צביקה, הוא היה רוצה סיום תיאטרלי ומפואר יותר. אבל פעמים רבות אדם יכול לבחור את חייו, אבל לא את מותו.
יש אונייה על החוף, אונייה קטנה וארץ ישנה.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים להזין לפרקים נוספים שלנו. אבל אתם יודעים מה? קחו לכם את זמן ההזנה שלכם ותקדישו אותו למאסטרו. עורך הפודקאסטים רון טוביה, תחקיר והפקה טס גדות, עריכה וארכיון עם גיא סלם, על הסאונד עמית זק, אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.